אוזמן. השוקותק, איזה נשים, איזה... וואי, נדבר עליהם היום, בעזרת השם, בעזרת השם. אז אנחנו היום מדברים על הפרשה הזאת, פרשת בלק, שבפרשה הזאת יש בן אדם, קוראים לו בלעם, בלק קורא לו כי הוא מת מפחד מעם ישראל ואומר לו, תעשה איתה משהו, אני רועד מפחד מהם, תעשה להם עין הרע. אנחנו יודעים שלבלעם יש עין רעה, נאום הגבר, שתום העין, הוא רואה רק בעין אחת, זאת אומרת שהוא יכול לרכז את העין שלו, ככה כמו מהעינית של הדלת. מה, יש כוח לעין הרע? הוא גם מקלל, הוא רוצה לקלל וזה מתהפך לברכה. יש כוח לקללות, אז על הדברים הקריפים האלה, בעזרת השם, נדבר היום. ובבתי הכנסת האשכנזים ובחלק מבתי הכנסת הספרדים, כשנכנסים בבוקר לבית הכנסת, איזה מילים אומרים? של בלעם. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. הוא רוצה לקלל את כל הבתים של עם ישראל, והוא אומר, מתהפך לו, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. למה על הסובוך מזכירים את המילים של האיש שרצה לקלל אותנו? למה מתחילים ככה את היום? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. ואני תמיד מסבירה, שפרשת בלק היא מדהימה, כי הוא רצה ללכת לקלל, והוא הלך על האתון שלו, והאתון שלו פתאום הפסיקה ללכת, ואז הוא הרביץ לה, וזה פתחה את פי האתון, ואמרה לו, למה אתה מרביץ לי? ובסוף הכל מתהפך לו. אבל מה שמעו בחדשות? בחדשות שמעו איש אחד שקוראים לו בלעם, עמד ככה בקצה המחנה שלנו, וברך אותנו. ברכה נהדרת. זה מה ששמעו בחדשות. אף אחד לא ידע שבלק שלח את בלעם לקלל, ושזה לא עבד לו, ושהוא לא הצליח. אנחנו חיות בנס, בנס, בנס. אין לך מושג כמה דברים חס וחלילה יכולים לקרות. אני יודעת, טיל מג'נין. איך זה קורה הדבר הזה? ובאמת שאלה, איך זה לא קרה עד היום, שלא נדע כמה זה פשוט וקל. איך זה יכול להיות? אנחנו חיות פה בנס, אנחנו הולכות על האדמה הזאת בנס, אנחנו חוצות כביש בנס, לא יורים עלינו בכבישים בנס, הילדים שלנו חוזרים שלמים ובריאים הביתה, שיהיו בריאים, חמסה, ענק, בנס. ואנחנו לא יודעות. כמו אבלות, את קמה בבוקר ואומרת, טוב, מה טוב? מה טוב במדינה הזאת? מה טוב בחופש הגדול? מה טוב בכשאני נראית? מה טוב? מה טוב הוא מהבולה? מה טוב הוא עליך יעקב? משכנותיך ישראל, כתוב בחזל, אילו ניתנה רשות לעין לראות. אם היינו יכולות לראות, לא היינו עומדים מפני המזיקים. היינו רואים את כל מה שחס וחלילה מאיים על האדם. מי יודעת את זה? רק מי שאחות או רופאה. איך את דואגת? כי את מכירה את כל המומים ואת כל הזה, ואת אומרת, וואי, ואולי זה זה, ואולי זה, וזה האימהות הכי דואגות, החיות והרופאות, כי הם ראו כבר שלא נדע הכל. אנחנו באות כמו ללידה ראשונה. זה כלום, כולם ילדו, גם אותי ילדו ככה, יהיה בסדר, נשוף לנשום. את מאמינה לרמאית הזאת שלימדה אותך נשימות? אין נשימות, אין אוויר בכלל, בנשימות. תכניסי, תוציאי, מה אני אכניס? אין לנו... אנחנו לא יודעים אפילו מה טוב הוא אהוליך, משכנותיך. איזה נס זה לחיות בארץ הזאת. איזה נס זה לקום לבית שלך ולאיש שלך ולילדים שלך או לתפילות שלך או לרווקות שלך. אתם לא יודעות איזה פנן זה רווקות, איזה כיף תתענגי על כל יום. תמתחי אותו כמו מופלטה, תעשי ממנו את המקסימום, כי זה כזה כוח מהמם ומדהים. אז היום נדבר על החיים הבאמת מאוימים האלה, שאנחנו הולכות ומרגישות שכאילו נעימה טוב, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ואני רוצה להגיד מה טוב התמוז. לא רק כי נולדתי בתמוז ובשבעה עשרה בתמוז, תמוז ואב זה שני החודשים הכי רעים לעם ישראל, יש בהם את שלושת השבועות ואת... למה אני כל כך אוהבת את הזמנים האלה? מפני שכשהכל מתנפץ בשבוע הבא, ב-17 בתמוז, החומה של ירושלים מתנפצת וכל האויבים נכנסים, ואחרי שלושה שבועות תשעה באב ובית המקדש נשרף. למה אני מתה על זה? כי כשדברים מתנפצים, משהו נולד. תמיד. היו בהיסטוריה היהודית והעולמית ארבעה מפצים גדולים. המפץ הראשון בשבוע הבא ב-17 בתמוז, החומה מתנפצת. המפץ השני גם ב-17 בתמוז, משה רבנו יורד עם שתי הלוחות, לוחות הברית, רואה את עם ישראל עושה עגל, מנפץ אותם. המפץ השלישי בתשעה באב, כשהבית הקדוש הזה מתנפץ. המפץ הרביעי, כשהשם ברא את העולם, זה היה מפץ גדול. כתוב שהשם הוריד אור מאוד גדול, והכלים היו מאוד מאוד קטנים, והכלים התנפצו. והרב יונתן זקס אומר, באנו לעולם כדי לרפא עולם שבור. To heal a fractured world. כל יום שאת הולכת, את אוספת חתיכות מקדש שהתנפץ, חתיכות עולם שהתנפץ, חתיכות תורה שהתנפצה, חתיכות בית, בית מקדש שהתנפצו רסיסים. כמה זיכרונות? כמה? אנחנו יכולים לראות את הדברים רק כשהם מתנפצים לרסיסים, כי תמונה גדולה אנחנו לא יכולים לראות. כשמשהו מתנפץ פתאום, אפשר להתמודד איתו. לרבי נחמן מברסלב יש סיפור משגע. קוראים לו מעשה מאבן גדול. השגיאת כתיב של רבי נחמן. מעשה מאבן גדול. על בן מלך אחד שהיה מאוד חכם ולמד את כל החוכמות וחזר גאון הביתה, ובאמצע הבית יש לו אבן כבדה. הוא צריך להעיף אותה. הוא רוצה להעלות אותה לגג. אבא שלו המלך אומר לו, בוא נראה אם אחרי כל החוכמות שלמדת, את תצליחי להרים את האבן הכבדה שיש לך באמצע הבית. אין אישה או נערה או בחורה או זקנה שאין לה אבן באמצע הבית. כל השכל שלך, כמה תארים יש לך, כמה למדת, כמה עשית, איזה אשת קריירה את. האבן נמצאת בבית. אבן זה אב בן. היחסים שלו עם אבא שלו. אבן זה הזוגיות שלך שאת באה הביתה ורואה, וואי, לא כך חלמתי, לא כך רציתי. או שאת מגיעה לבית ריק שאין בו עדיין זוגיות, לא חלמתי שזה יהיה ככה. והמלך מצווה עליי לקחת את האבן הכבדה הזאת ולהרים אותה לגג. אני לא מסוגלת ימימה. הולך בן המלך למלך ואומר לו, אני לא יודע להרים את האבן הזו. והוא אומר לו, בוא תראה מה עושים. הוא לוקח פטיש, מנפץ את האבן. היא מתפוררת לחתיכות קטנות, והוא אומר לו, עכשיו תעלה את זה למעלה. חתיכה, חתיכה. כשדברים מתנפצים, פתאום רואים פנים. כשהכל בסדר, אנחנו אנשים גזענים, כמו בלק. מה אומר בלק? הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, ואתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. עם, קהל, גזענות זה להגדיר אנשים כמו גוש. גוש הימין, גוש השמאל, גוש כתיף. וכשאנשים נראים לך כמו איזה גוש של דוסים, של חילונים, של שמאלנים, של ימנים, של נערי גבעות, יש לך עליהם כאלה סטריאוטיפים מראש, ורק כשמשהו מתנפץ, את פתאום רואה פנים. באסון הזה שהיה השבוע, ארבעה נרצחים, ואחד עם פאות וזקן, נער גבעות, איך זה מאיים עליהם, נערי גבעות, ואחד עם שיער מאפיר בן 60 שהיה בדרך לאשתו, ואחד בחור עם תסרוקת של נער תל אביבי לכל דבר עם כיפה. ופתאום רואים פנים, ואולי זה לא כזה מפחיד. וכמו שאני אגיד לכם, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, עד לתשעה באב, בנות תיפגשו עם אנשים שהם לא כמותכם. תיפגשו כדי לא להכיר. אני תמיד אומרת שכשלא נפגשים, את בטוחה שאת מכירה. אלה ימנים, אלה שמאלנים, אלה דוסים, אלה נערי גבעות. תיפגשו רק כדי להגיד, בונה, לא הכרתי אותם בכלל. למה רק כשדברים נשברים, את מכירה ילד? אז הסיפור שהנערים שלנו הכי אוהבים בישיבה שלנו, ישיבת אבני קודש, שמגיעים אליה כל הנערים הנושרים, שהתנפצו להורים שלהם כי לא כך הם תיארו אותם, אז הסיפור שהם כל כך אוהבים על הילד הזה שהנער קרא לאבא שלו ואמר לו, אבא, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל באמת בוא נלך למקום שקט ואני חייב לומר לך, ואבא שלו אומר, נו, מה? אני לא רוצה להיות דתי יותר. לא רוצה תפילין, לא רוצה תפילה. אני לא מחובר לזה יותר. רציתי שתדע. ואבא שלו חוזר הביתה עם חלום מנופץ. ולמחרת בבוקר הוא רואה את הבן שלו קם, מניח תפילין, שם תלית, מתפלל, מברך. יואו, איזה יופי. וגם למחרת, יאי, איזה מדהים אתה. ואז הוא אומר לו, תגיד, לא אמרת לי שאתה רוצה להיות לא דתי? הוא אומר לו, אבא, עד שלא אמרתי לך את זה, ראית בי רק את הדברים הרעים. לא ראית בכלל מה אני עושה, אני כן עושה זה, ואיזה מאמץ זה בשבילי להתפלל, ואיזה מאמץ זה בשבילי הצניעות, ואיזה מאמץ זה בשבילי. כשניפצתי לך, נולדה בך פתאום ראייה חדשה. למה זה ככה? למה אנחנו לא יכולות לראות זו את זו בלי התנפצות, בלי שבירה? כי ללידה קוראים משבר, ורק ככה את יכולה לראות את הילד שלך. אחרי שהתנפצת, אחרי צעירים, אחרי צערים. אז אתמול הייתי באחיה, שזה איזה יישוב כזה, על איזה הר, לא יודעת מה, ואני מתעקשת על העקבים, אני רוצה פרס נובל על העקבים, אני התעקשתי על העקבים, סירות נפש בחול ובגבעות. ויושבת שם אמא השבורה והמתוקה של נחמן שמואל ומורדוף, ואני שואלת אותה, איך זה לגדל ילד גבעות, בן 14, רואה כבשים על איזה הר, והיא אומרת לי, ימים הזה דאגות, 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 אני רק יושבת ודואגת ודואגת ודואגת, ואני שואלת אותה, כעסת עליו? והיא אומרת, בחיים לא. רק הקשבתי לו, ואני לא יודעת מה הייתי עושה עם עצמי היום שהוא איננו, אילו כעסתי עליו אז. ואמרתי לה, איך? איך לא כועסים? הרי התנפץ לך לרסיסים חלום של ילד שהולך לבית ספר, חוזר, ילדה שמתחתנת בגיל שכולם מתחתנות. איך את לא כועסת עליה? מרוב שאוהבים, כועסים, נכון? אז היא אומרת, החלטתי להקשיב לו. בעלי ואני אמרנו, אנחנו נלך למדבר ונראה מה הוא מוצא שם בכבשים האלה. היא אומרת שהם הולכים ככה יום אחד למדבר, הוא עומד שם על הר, ילד בן 14, כבשים בכל מקום, הכל ריק, ישימון מדבר. והבעל שלה, אבא שלו, אבא של נחמן שמואל, מנסה לאסוף את הכבשים, כל אחד רץ לכיוון אחר, ואז הילד שלה, הקטן, מתחיל ללכת, והיא אומרת, אנחנו רואים מחזה שעד עכשיו אנחנו לא מבינים, כל הכבשים אחריו. מנהיג. מנהיג קטן. זה דאגה בלתי פוסקת, אבל ההחלטה להקשיב לו, זאת אחת ההחלטות הכי חכמות שעשיתי אי פעם בחיים. וואו. ימימה, אבל זה לקלקל אותם. חז"ל אומרים, אהבה מקלקלת את השורה. תפסיקי ללכת רק בשורה שתכננת ורצית, מפני שאם נלך בשורה, אז כמה ילדים ינשרו מחוץ לשורה, וכשמותר לכתוב רק בסוף השורה, והילד הזה, כי יש לו בעיות קשה וריכוז, גם התגלץ לשוליים, אז הוא הופך להיות ילד שוליים, תקלקלו קצת את השורה. יאללה, תתעגלי קצת. כמו גבעה. אנחנו כל הזמן מדברים על נערי הגבעות, ואנחנו לא מדברים על הגבעות עצמן. כשבלעם מברך, הוא אומר, אני לא יכול לקלל אותם, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. גבעות, חזל אומרים, אלה האימהות. גבעה זה לא הר. גבעה זה הכוח של הרוך. כשאת הכי רוצה בעולם להגיד, לא, אבל לא ככה רציתי אותך בכלל. האם את יכולה לעשות את הכימור הזה שעשית כשהרית אותו? האם את יכולה להיות גבעה שעומדת שם ומחכה שיחזור? האם את תמשיכי ללכת בשורה שלך ובעקרונות שלך? כי אם כן, החומה של הבית שלך תיפרץ. העיר פרוצה, אין חומה. זה מה שקורה ב-17 בתמוז. איש אשר אין מעצור לרוחו. אני, זה כיוון הרוח שלי, אף אחד לא יפריע לי. אני הולכת רק ככה. זה נכון המון פעמים בעבודה, בשאיפות, בבית. את תהיה חייבת להתעגל. לקלקל את השורה, בטח בחופש הגדול, בטח כשילד מפתיע אותך, כי לכל ילד יש פנים אחרות, הוא לא גוש. הוא בן אדם, הוא משתנה. אל תהיי גזענית. גזענות זה להגיד כל הדוסים, כל הילדים בגילך, כל הבנות במצבך כבר. גזענות זאת הכללה. רק אחרי שמתנפצים דברים, את מבינה שיש לו פנים אחרות מהפנים שלה, ושאצלה הקצב אחר, היא לא מסוגלת להתאהב כרגע, והיא צריכה את הזמן שלה, והיא נשארה ככה מפני שעדיין לא הגיע הזמן, אמא. ואם את לא תקלקלי את השורה, העולם לא יקלקל את השורה בשבילה. העולם הוא מאוד אכזר. העולם הולך על כביש מאוד מאוד ישר. האם נעשה את זה? אמא לזה לבלוע כל כך הרבה בשביל האהבה. אהבה מקלקלת את השורה. כך אומרים חז"ל על הפרשה שלנו. מה זאת אומרת? בלעם היה אומן השנאה. הוא ידע בדיוק, הוא היה בן אדם מאוד גדול. הוא היה נביא כמו משה רבנו. מה הוא ידע? יודע דעת עליון. כתוב שיש שנייה אחת ביום שבה הקדוש ברוך הוא כועס, ואל זועם בכל יום. יש לו רגע זעם, רגע זעום. זה קורה כשקמים בבוקר, הקדוש ברוך הוא כועס, ואם מישהו חס ושלום מקלל אותך ברגע הזה, על הבוקר, זאת כללה שתופסת. וקם בלעם בבוקר, הוא יודע את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס, והוא רוצה להגיד מילה אחת שתיכנס ברגע הזעום הזה. הוא רוצה להגיד כלם. כלם, מה זה אומר? תחלה אותם. אבל חז"ל מסבירים, אני רוצה שהיום האישה הזאת תהיה כלימה מהלכת. כלם זה כבד, לב, מוח. במקום שהיא תהיה מלך, מוח, לב, כבד, על הבוקר היא תגיב מהכבד. על כל דבר היא תכעס והיא תתעצבן. אחר כך היא תגיד, וואי, מה עשיתי לו? היא תיקח ללב. אחר כך היא תחשוב רק, איזה סתומה הייתי, מי יחזיר את המילים האלה לאחור. כל בוקר עומד הבלעם הזה, מכוון בדיוק את רגע הזעם, הרגע הזעום שבו הקדוש ברוך הוא כועס ורוצה להשחיל את הכללה האיומה הזאת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא לא הטביע את בלעם בים סוף כמו את פרעה, והוא לא בלע אותו באדמה כמו קורח, הוא השאיר אותו ככה לקלל. והוא שינה את עצמו. חזל אומרים שזה דבר שלא קרה אף פעם בהיסטוריה, כי השם הוא תמיד אותו דבר, אל זועם בכל יום. כל יום כעס קטן, כי העולם צריך קצת כעס, קצת להיזהר ולהיבהל. כל הימים שבלעם קם בבוקר וניסה לאתר את רגע הכעס של הקדוש ברוך הוא, השם אמר, שמעתי את השיעור של ימימה, וימימה אמרה, נכון, השורה שלי זה לזעום בכל יום. לא כעס כל אותם ימים. איזה עבודה קשה, אימאלה. כי יש פה ילד, ורק אחרי שהכל מתנפץ, שלא נדע, שלא נדע, פתאום אומרים איזה ילדים, ואיזה מתוקים, וכמה הם היו טובים. ועד שזה קורה, שלא נדע, יש לנו כזאת עין רעה על מה שהשם נתן לנו. אז אני רוצה שנדבר היום על אהבה, נדבר היום על שרות עין ואיך ניצלים ממנה. אני קוראת לשיעור הזה קשר עין. איך ניצלים מעין הרע? האם עין הרע זה דבר קיים? הגמרא כותבת שפעם חזל, חכמנו זיכרונם לברכה, הלכו ליד בית קברות והם אמרו, אתם רואים פה את המתים האלה? 99% מהם מתו מעין הרע. על כל 100 מתים, 99 מעין הרע. אמא לי, זה אמיתי, היא עושה לי עין, מה אני עושה? ואני מפחידה אתכן עוד, כדי שאז יבוא ההתנפצות והלימוד החדש. וחזל מדברים המון על היזק ראייה. אפשר היה פעם ללכת לבית המשפט ולטבוע מישהו על זה שבהבטה שלו, על מה שיש לי, הוא הזיק לי. הזק ראייה. זה ממש תביעה בדיני הנזיקין. ראית אותי? אני מרגישה שהמבט שלך הזיק לי, כי בבוקר אמרת, שיו, איזה אוטו מהמם, שתהי בריאה. עין הרע. אבל היא אמרה מילים טובות, חזל אומרים, מברך ראייה. רעהו בקול גדול, כללה תחשב לו. כשמישהו מברך אותך בקול, איזה מאמנת, איזה מוכשרת, איזה מדהימה, איזה מופלאה, זה יתהפך בסוף. כתוב שכל הברכות שבלעם ברך אותנו לאין קול, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כולם יתהפכו בסוף לכללות בחזרה, חוץ משתיים. מה טוב הוא עליך ומשכנותיך, אנחנו עוד מעט נבין. מה זה? יא, אימא לאיזה פחד, יביבה. אז מה עושים? בואו נדבר על עין הרע, על הכוח שיש לעין של בן אדם. אנחנו נדבר על המושג שקוראים לו קשר עין. אנחנו נדבר על העין שתמיד צריכה לראות את העולם בתלת מימד. אני אסביר. בלעם היה שתום עין. זאת אומרת שעין אחת שלו הייתה סתומה, הוא לא ראה בה. את ניסית פעם להשחיל חוט למחת כשאת רק עם עין אחת? אי אפשר. אין לך ראייה של תלת מימד. איך?
אמרתי עם שתיים, אני לא
מצליחה. עם שתיים, גם אני לא מצליחה עם שתיים, וגם עם ארבע, עם הדשות או עם משקפיים. אי אפשר, כי אין לך ראיית עומק. ראיית עומק היא משולשת. ואני רוצה להסביר איך ניצלים מעין הרע, רק בראייה משולשת, לא ראייה של השתום עין הזה, ראייה של מה ששלו, ראייה של מה ששלו, ראייה של מה ששלו. קשר עין עם מה שיש לך. קשר עין עם מה שיש לה. קשר עין עם מה שיש לו, זו הצלה מעין הרע, מכל הכללות כולם. בואו נלמד את הסוד המשולש הזה שרבי נחמן מברסלב יקרא לו. קשר עם עצמו, קשר עם זולתו, קשר עם בוראו. אם לא, איך הוא כותב את זה? בתורה למד דלד, אני אגיד לכם את המילים היפהפיות שלו.
היום למדנו אצל נורי.
את זה? יא! חרפה שברה ליבי. היינו, החרפות והביזיונות שוברים את ליבו של אדם. אמא לך ביישו אותי, אמא לך עשו לי שיימינג, אמא לך הכל היה טוב ועשו לי עין. חרפה, חרפה זה כללה, לחרף. חרפה שברה ליבי, החרפות והביזיונות שוברים ליבו של אדם, והתיקון לזה הוא, על ידי שמקשר את עצמו. לנקודה ששייכת אל ליבו באותה שעה, לנקודה שיש בחברו, לנקודה שיש בבוראו. אני רוצה להסביר, לכו איתי פסיעה פסיעה, כי, ואי אפשר להסתיר את זה, אנחנו בדור העין הרע. את קמה בבוקר, את מתה להטיל על עצמך צו איסור פרסום, ואת לא יכולה, את חייבת להעלות את זה, שיראו. את באמת לא רוצה להוציא את העיניים לאף אחד. אבל אני רוצה להגיד לכם את הכלל של העולם הזה. כמה אנחנו מדברות על שיימינג, לעשות שיימינג, נכון? ברשת. יש לי חדשות בשבילך, כל פרסום של הטוב שלך הוא שיימינג למישהי אחרת. ולא התכוונת לכלל. בסך הכל, בעלי ואני עוד פעם נוסעים ביחד לעבודה. יאללה, הוא נוסע איתה לעבודה. שאין, לא לקחת אותי לעבודה. אין לך בעל בכלל, אין לך אוטו, אין לך עבודה. אין לך מושג שמה שהעלית עכשיו זה שיימינג נורא לזו שאין לה כלום. אימאלה, אין פרסום של העובדה הכי פשוטה על החיים שלך. הכי זוועה זה אלה שאומרות, אני פוחדת מעין, אז אני אצטלם עם החולשות שלי. ואז היא מצטלמת אחרי לידה, יואו, תראו איזה קרץ יש לי אחרי לידה. היא רוצה שיגידו לה, איזה אנושית, איזה מדהימה. אבל לך, אחרי לידה, עוד הריון, והיא יש לה רק את זה, ואת רוצה למות. והיא בטוחה, היא בטוחה שהיא מלכת הצלוליטיס, לא, זהו שלא. ואת כותבת על זה שאת מתוסכלת, בואי תראי אצלי. את פרסמו צרות ואת פרסמו שמחות, כי זה שיימינג נורא, תמיד תהיה זאת שיש לה יותר צרות משלך, וזאת שיש לה הרבה יותר הצלחות משלך. יופי, אמא, אז לא נחיה? מה נעשה כל היום? נראה את השיעור שלך בעשירה ונקנה. מה נעשה? יאה. בואו נתחיל מההתחלה. אני הולכת איתכן פסיעה פסיעה. קשרים שלי, קשרים שלה, קשרים שלו, קשר עין עם מה שיש לי. אתמול שאלתי את האמא הצעירה והיפהפייה של אלישע אנטמן, השם ייקום דמו, שמלאו לו 18 יום לפני שהוא נרצח בפיגוע בחומוס אליהו בתחנת הדלק באלי. ואמרתי לה, תגידי, למה קראת לו אלישע? שם של זקני. שמת לילד הזה שם כזה עתיק. והיא אומרת, אני 18 שנה שומרת את הסוד הזה, ורק השבוע בשבעה גיליתי אותו. היא אומרת שהייתה לה חברה ממש טובה, קראו לה שולמית הורוויץ, הן היו תמיד תמיד ביחד, ויום אחד הם באיזשהו מחנה, אני חושבת, ביחד, והם שומעים שקרה פיגוע נורא בקריית ארבע, ושני ההורים של שולמית הורוויץ נרצחים, שזה הרב אלי הורוויץ והרבנית דינה הורוויץ, מקריית ארבע, שני אנשים מופלאים, והלב שלה פשוט נשבר יחד עם החברה שלה, ובשבעה מלמדים אותם שיעור שאני אלמד אתכם עכשיו את כולנו. השיעור של הרבנית דינה הורוויץ שנרצחה אז בקריית ארבע, היא כתבה את השיעור הזה חודש לפני שהיא נרצחה, על אלישע והאישה. והיא אומרת, כשהתחתנתי וילדתי, רציתי לקרוא גם על שם אלי, הרב אלי הורוויץ, וגם על שם הרבנית. הרבנית לימדה את השיעור על אלישע, ואלי זה הרב אלי הורוויץ. וככה קראתי לו, שם שנולד אחרי פיגוע נורא, ילד שקיבל את השם הזה ונרצח בפיגוע נורא, וכאילו הקדוש ברוך הוא מכין את השיעור של הרבנית שאומרת לה, תקשיבי, אם תקומי בבוקר ותסתכלי על החברים שלו שמתגייסים, שמתחתנים, תהיה לך עין רעה. אין מצב שלו. אני תמיד מספרת לכם שסניתי את עצמי כי אני אישה מפרגנת, כזאת מפרגנת, וכשהילד שלי נפטר, ואז כל אחת שראיתי עם תינוק, עם ילד, עם עגלה, פתאום עלה לי איזה רגע שלא הכרתי בימים המזרח. ימימה, את קנאית? והרי את שונאת עצמך כשאת מקנה, כי זה כל כך מקטין. זה כל כך מבזה, ואיך לא מתאים לך, אימא, שלא הסתכלתי בהם, שאני לא עושה להם עין, כי איזה מתוקים, ומה מגיע לה? מה עשיתי רע? עין הרע זה דבר שפשוט יוצא ככה, בלי שאת רוצה, כי כל כך חסר לך. אז מה תעשי? היא אומרת שבשבעה הזאת של אלישע, המתוק והיפה, היא לוקחת את השיעור של הרבנית דינה הורוויץ, השיעור על אלישע, השיעור שהיא כותבת חודש לפני שהיא נרצחת. והיא אומרת ככה, ביקשו ממני, הרבנית הורוויץ, לכתוב רשימה על התמודדויות. לקחתי את הסיפור על האישה הזאת. אישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישה למור, עבדך אישי מת והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. היה לי בעל נורא צדיק, אומרת האישה, קראו לו עובדיה. הוא לקח הלוואה מאוד גדולה כדי להחביא את בני הנביאים, כי אחאב רצה להרוג אותם, ועכשיו הוא מת, הבעל שלי. נשארתי עם כל החובות של ההלוואה שהוא לקח, והנושה מגיע ואומר, אין לך להחזיר לי, תביא לי את שני הילדים שלך לעבדים. ויאמר אליה אלישה, מה אעשה לך? אני לא יכול לעזור לך, אישה. הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך קול, כי אם אסוך שמן, יש לי רק ככה, טיפונת שמן. ויאמר, לכי, שאלי לך כלים מן החוץ, מאת כל שכנייך, כלים ריקים, אל תמעיתי. ובת, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, שימו לב לכל מילה, כי היא הולכת לתת לכם מתנה, רבנית דינה, והמלא, את הכלי המלא, תסיעי. כל הזמן תעבירי את הכלים, הילדים שלך יעבירו את הכלים הריקים, ואת תעשי ככה מכלי לכלי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת, ויהי כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה לי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן, והיא הולכת, מוכרת את השמן, וזה היה כל כך יקר, והיא משלמת את החוב שלה. הרבנית דינה הורוויץ, השם ייקום דמה, לעילוי נשמתך. יש כאן אישה במצוקה. היא מבקשת עזרה. היא רואה את כל השכנות שלה שלא עשו את מעשי החסד שבעלה עשה, והן מתפננות, ויש להם הכל, ויש להם ילדים, ויש להם חיים נוחים. אני, שהייתי צדיקה, תקועה ככה. עין הרע. זה לא שאת רעה, זה שרע לך כל כך, והעולם הוא כל כך תחרותי. חז"ל מלמדים אותנו שמדברים על אשת עובדיה. מה עונה לה אלישע? הוא אומר לה, מה אעשה לך? אני לא יכול לעזור לך, מאמי. מה יש לך בבית? למה שואל את זה הנביא? למה כדי שיקרה נס צריך לדעת מה יש בבית? כי הברכה שורה על היש, על הקיים. וכשמסתכלים מה אין, מגיעה הקללה. הוא שואל מה יש לך בבית, כי הדרך להתעודד מתחילה ממך. הנביא מסביר לה, תראו איזה מילים היא כתבה כדי לנחם את הבת שלה ולנחם את אימא של אלישע, אנטמן, השם יקום דמו. כדי להתקדם עלייך להתחיל ממשהו. את במצוקה, חפשי מה הנקודה הטובה שיש לך בבית, בטוח יש. את פותחת עין, מה טוב הוא אוהליך, מה יש לי טוב בחיים. לפני שאני פותחת את הדבר הזה שמראה לי את האיב, את האהוב, את האם, לפני זה, את קמה ואומרת, מה טוב, מחר את עושה את זה, על הבוקר. אל תישארי תקועה בבעיות. יש בעיות ביטחוניות, כלכליות, באמונה, בתפילה, בחינוך הילדים, בינך לבין עצמך, מי אני, מה אני. ההדרכה היא לחפש מה שיש, כי בתוך כל אחת יש מאגר עצום. ימימה, אין לי כלום, חיים בזבל, אוקיי, אומרת דינה הורוויץ. אז את יודעת מה יש לך שאין לאף אחת אחרת? יש לך ניסיון. לא נולדת אתמול, הספקת ללקט כמה ידיעות על החיים שלאף מפונקת אין. גם כוחות יש לך, והדבר שלך יש, דווקא מנקודת המוצא הנמוכה שלך, ומה שאין לעשירים שיש להם הכל, יש לך תקווה וציפייה לעתיד. לכן שואל אותה הנביא, מה יש לך בבית? עכשיו, אחרי שאת יודעת מה יש לך בבית, את יכולה לומר, ברוך השם, יש לי מלא טוב, וזו לא בושה לבקש עזרה. לכי ושאלי לך כלים ריקים מהחוץ. אני צריכה עזרה, מה אני אעשה? את לא יכולה לבקש עזרה. בנות שלא רואות מה טוב בחיים שלהם, לא יבקשו עזרה מאף אחד. תודה, לא, אני לא צריכה, לא צריכה אותך, תודה רבה, אל תסיע, אל תחזיר, אל תעזור, אל תקנה, אני מסתדרת לבד. את לא מצאת בך כלום טוב. את לא תעזי לבקש עזרה, כי עזרה מבקשים ממקום של חוזקה, ולא ממקום של חולשה. יש אנשים שאוהבים אותך, יש שכנות, יש חברות, כותבת הרבנית דינה הורוויץ, יש משפחה, לא צריך לעשות הכל לבד. ואחר כך, תסגרי את הדלת, כי כשיש שפע, שבא פתאום, את מתה לעמוד בחלונות ולומר, זה הגיע, זה בא, ברוך השם, את מפרסמת, את הבת, את... לאט, רגע, עוד תפרסמי בעזרת השם, עוד תגידי הכל, חכי שנייה, תנשמי, קודם תחוו את השמחה ביניכם במשפחה. וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך. ומה היא עושה? היא לא מוזגת לתוך הכלים ככה. היא עומדת במקום, והילדים שלה שותפים לשמחה הזאת, לפני החברות שלה שרואות את זה ברשתות, והם מזיזים את הכלים. שאלתי אתמול רעיה שכולה, רעייתו של אופר פיינרמן, שבסך הכל תדלק והיא חזרה מהשוק, ואמרתי לה, מה מציל אותך? איך את יושבת עכשיו ומחייכת ומדברת איתי? אז היא אמרה, doing, doing, doing. אני פשוט כל הזמן עושה ועושה וחושבת מה אני עושה מיד אחרי השבעה, ואני אלך להתנדב ואני אלך לעשות. היא לא מזיזה את השמן, כל הילדים מזיזים את הכלים, זו תנועה מתמדת, זה בית דינמי של עשייה. אל תשקיע את עצמך במחשבות, לנתח כל דבר מאלף זוויות, לא לחכות אלא לעשות. תקבעי תוכנית פעולה בענווה, בצניעות, בעצת החברות, ותעשי. אז מה את עושה כשהכל על הפנים, על הפנים? לא. יש בי משהו טוב, אני בטוחה. ואחרי שמצאת אותו, וואו, ברוך השם, איך עמדתי בכל זה? איזה אישה חזקה אני, איזה איש נחמד יש לי, איזה ילדים שעושים לי נחת, ברוך השם. אני נראית פגז, משהו טוב בטוח. אין מישהי שנולדה לגמרי עם מזל מנחוס, אין דבר כזה. ואז אחרי שאת מוצאת הדבר הטוב הזה, את יכולה לבקש עזרה מבחוץ, וכשמתחיל להיות טוב, בבקשה תשתקי את זה. בבקשה, זה תינוק כזה רך וכזה עדין. חכי, את תפרסמי את זה, וכולם ישמעו, אבל זה עדיין כל כך עדין, וכל כך רגיש, וכל כך בחיתולים, וכשאת עושה את זה, איך תחזרי לאחור? איך, איך, איך? אוקיי. ההצלה הראשונה מעין הרע זה קשר עין עם מה שיש לי. ועל הבוקר תברכי ברכות השחר, את הופכת את כל הכללה לברכה, ברוך אתה, גם אם את לא מתפלל בכלל, אם אין לי כוח להתפלל, מלא בנות אומרות לי את זה, אוקיי, ברכות השחר, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. תגידי, את עוד יכולה להבדיל בין יום ובין לילה? נראה לי שכן. יא, מהממת! ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, מתיר אסורים כמה אנשים, בצינורות, בחיבורים. ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, רוקה הארץ על המים, אני הולכת על קרקע יציבה, אין לי סחרחורות, הכל מדהים, מתיר אסורים, אני לא כלואה בקשר הזה, מה הוא אמר לי, מה אמרתי לו, מה עשיתי לו, מה הוא עשה לי, יאללה, מתיר אסורים, זוקף כפופים, מכין מצעדי גבר, מעביר חבלי שינה מעיניי, תעשי ברכות השחר, פתאום תראי כמה יש לך, וזה כל כך הרבה. יאללה, קשר עין עם שלי, כשאת מרגישה את העין הרע הזאת, ואנחנו אנושיות, מה נעשה? ועכשיו, שלב מספר 2, ראייה תלת-ממדית, קשר עם שלי, קשר עם שלו. עין הרע, אני תמיד מסבירה, עין הרע זה להחביא קצת את הטוב שיש לך, לא בגלל שהיא המסכנה תזיק לך, אלא מפני שאת, שיש לך כל כך הרבה, מזיקה לה. את עושה לה שיימינג, פתאום היא בטוחה שהיא נראית מדהים, היא מגיעה לאיזשהו מקום, פתאום את גבעולית, מרחפת אחרי 200 לידות, הכל בסדר, מחייכת. ברגע את מכירה את זה שאת נכבט, ברגע שאת רואה אותה ככה. אז מה אני אשמה? חז"ל אומרים דבר נורא. לוחות ראשונים. הלוחות הראשונים, מפני מה נתנפצו? מפני ששלטה בהם עין הרע. בלוחות. שניתנו בקולות, במקהלות ובמצהלות. משה רבנו יורד, עם הלוחות. למטה עם ישראל כמו דבילים, רוקדים סביב עגל, כי הם בטוחים שמשה לא יחזור. הם מסתכלים על הזוועה שהם עושים, ופתאום הוא עם כל הגודל שלו. וואי, בנות, זאת כזאת הזהרה להורים ולרעיות. אם את עדיין רוצה אותו, וגילית את הנפילה שלו, אל תבואי ותגידי לו, הק, עליתי עליך. אלא אם כן את מתה להיפטר ממנו, אז תמציאי ב-AI איזה תמונה שלו. עליתי עליך, אני לא רוצה אותך יותר. כי אין דרך חזרה משם. את באה בשלמות שלך, ביושרה שלך, ואומרת לו שהוא שקרן, לכי תשקמי כאלה יחסים. אני תמיד אומרת לכם שכשמישהו מת, אומרים ברוך דיין אמת. הקדוש ברוך הוא דן אותנו. כל האמת, אני אמיתית, אני חייבת להגיד לך, תקשיבי, אמימה, זה לא מה שעשית. סליחה שאני אומרת לך, זה ממש מאהבה. את חושבת שאני אוהב אותך עכשיו? אני ארצה שתמותי. אני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה. תיזהרו עם האמיתיות הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא אשם, אבל הגעת עם הלוחות המושלמים שלך, עם הפנים הקורנות שלך, ותפסת אותם בחשומה האיומה שלהם. ראית אותו. ראית אותו במחשב, את הילד שלך, תדברי על זה, תעשי על זה שיחה עם כל הילדים, רק איתו. אל תתפסי, אל תביישי, מפני שאסור לבייש אף אחד מעם ישראל. אסור לתפוס אותם בכלכלתם. אז מה אני אעשה ימימה? מה אני אעשה? ברוך השם, משפחה מושלמת, אני נראית מושלם, הילדים שלי מושלמים, אין דברים כאלה, אבל היא חושבת שהכל אצלה מושלם. אז מה אני אעשה? והתשובה של הרב דסלר, האשכנזי, הוא לא יגיד את זה, אבל אני אומרת את זה מפיו. חמסה, חמסה. מה זה החמסה הזאת? זאת לא אמונה תפלה. הרב דסלר זצ"ל יאמר ככה, זאת תורה מאוד מאוד עדינה. הוא כותב בעדינות גדולה. אציין דבר נפלא. אמרו חז"ל שמי שמתעשר או מחתן או שיש לו שמחה, צריך לעשות מצווה בממונו שלא ישלוט בו עין הרע. אבל מהו זה עין הרע? וברור שבאמת זה שמקנה בחברו, הוא מתחייב בעצמו בצערו, אתה מצער את עצמך, הוא רקב עצמות קנאה, אתה נרקב כי אתה מקנה. אבל זה שעל ידו היה לחברו צער, גם הוא נענש ויכול להפסיד את עושרו, וצריך שיגנו עליו מצוות מפני הפורענות. את מרגישה שהשם נתן לך כל כך הרבה. חמסה, חמסה. תתחילי לתת. ואם את יכולה, אם את יכולה, תשתדלי אף פעם לא להגיע לקצה של ההצלחה. למה? מהר"ל אומר, כל דבר שמגיע לקצה של השלמות חייב להישבר ולחזור לאחור. השלמות מגולמת, אומר המהר"ל במספר 10. כל דבר שמגיע ל-10 בסוף יחזור לאחור. 11, 12, אי אפשר לנצח יותר מדי. אני יודעת, זה לא היה השיקול המרכזי שלי כשלא הדלקתי משואה, אבל אמרתי, ימי ממה, אחרי המשואה, מה תעשי? מה תהיי נשיא ארצות הברית? אז תשאירי לך את המשואה. מפני שרגעי סי, זה תמיד המקום להגיד, רגע, לאף אחד לא כיף לראות שלמות אצל מישהו אחר. למה? כי אנחנו במציאות חסרה, ולכל אחד חסר משהו, וגם את, שנתנו לך משואה כל כך חסרה, ואפשר למצוא בך מיליון מומים, אז למה את ולא אני? וזו שאלה הכי נכונה בעולם. המילה קצה כתובה מיליון פעם בפרשה, כשבלעם רוצה לעשות עין הרע, הוא הולך לראות אותם מקצה הגבול, והוא עומד בקצה הגבול, הוא רוצה לראות את המוצלחות ואת המושלמות, כי מה שמושלם מגיע לקצה של הטוב, חייב לסגת לאחור. ועכשיו הבשורה הטובה, אומר המהר"ל, 5 דברים איומים קרו ב-17 בתמוז, נלמד בשבוע הבא. 5 דברים איומים קרו ב-9 באב, ולכן זה ימים שחייבים להתהפך לטובה, כי חמסה חמסה, 5 דברים איומים, ועוד 5 דברים איומים, כשמגיעים ל-10, הכל יתהפך לטובה. איך אומר רבי נחמן, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. כמה קיבלת בדיכאון? 10. כמה בדייטים מפוצלחים? 10. כמה בחובות? 10. כמה במחשבות רעות? 10. יופי. הגעת לקצה של משהו, לטוב או לרע, זה תמיד התהפך. אמא לי, כמה זה קשה. איך זה כתוב בהפטרה של הפרשה? והצנעה לכת עם השם אלוקיך. אני רוצה לדבר על העניין הזה שקוראים לו צניעות. שאלה אותי ליאת רגב, שהיא עיתונאית מדהימה ומלאת תורה וחכמה מאוד, הגם שהיא לא דתייה, היא אמרה לי, תגידי, איך מה שאת עושה מסתדר עם צניעות? הרי הדתייה, נכון? ורואים אותך ושומעים אותך ואת בכל מקום בערך, אז איך זה מסתדר עם כבודה בת מלך פנימה? והסברתי לה שהקונטקסט, ההקשר של המילה צניעות, הוא כשנחשפים. הרי אם את כל היום בבית במערה, מה משנה עכשיו צניעות או לא צניעות, נכון? כשהתורה מצווה עלייך על צניעות, זה ברגעים של חשיפה מאוד גדולה. מה את עושה עכשיו? עד כמה את יודעת להיות זהירה, לא שלא להיפגע, שלא לפגוע באף אחד בנוכחות שלך? צניעות זה מושג יהודי מהמם. זה מדבר על אישה שיוצאת החוצה ועובדת ועושה אבל יש לה נקודת כובד, כל כבודה, לא כתוב כבודה, כל כבודה בת מלך פנימה, נקודת איזון פנימית כזאת, עוגן כזה, משקל סגולי כזה, שלאן שלא תהי ואיפה שלא תהי, זה תמיד מחזיר אותך, איכשהו, איכשהו, לאיזון. אני קוראת עכשיו קטע קשה, אתן תלמידות חכמים, אתן הולכות ללמוד את זה איתי מהמהר"ל, בספר הנהדר שלו, נתיבות עולם, נתיב עצמיות, יש נתיב התורה, נתיב גמילות חסדים. אל תעזבו אותי בנות טוב, אפילו שזה טיפה קשה. בא זדון ויבוא קלון ואת צנועים חוכמה. כך אומר הפסוק במשלי. שלמה המלך רוצה לומר, אומר המהר"ל, כי עם הזדון את התכוונת לפרסם את זה ופרסמת את זה בכל העולם, יבוא קלון. זה נורא בושה. תמיד הקלון יבוא אחרי פרסום במזיד. אם לא רצית, אם זה קרה, אם זה חתונה של הילדה שלך, מה, לא תביאי צלמים? לא להגזים. אבל אם בכוונה את אומרת, אני חייבת להעלות את זה עכשיו, שיראו כמה יש לי, זה קלון. זה חשוב מה. למה? שאין לו בושה להתפעל מהבריות. זאת אומרת שאת כל כך תלויה במה יגידו. השמחה שלך לא שלמה עד שקיבלת עליה מיליון לייקים, השמלה שלך לא שלמה עד שאמרו לך יום מהממת מדהימה, קוראים לזה פריצת חומה. מה קרה ב-17 בתמוז? נפלה החומה. אז מה? אומר כל כך יפה רב מוישה שפירא הגאון, חומה זה רשות היחיד, הכל שלך. כשהכל פרוץ זה רשות הרבים. את יודעת מה זה רשות הרבים? Permission from the public. כל פסיעה שלך את כאילו מבקשת רשות מהרבים. זה בסדר? יאהבו את זה? ישנאו את זה? אני נראית טוב? ואז כל הפנים שלך נעלמות, כי כולם נראות בול אותו דבר. את לא מבדילה ביניהם בכלל, בין אנה זק לנועה קירל, לזאת שיש לה תיק קטן. הן נראות לי זהות לגמרי, אבל על אף הבקיאות שלי, תיזהרו מזה כל כך. איך לא יצנעו אותנו הדוסים? איך? איך? בכל מקום אנחנו מנצחים. במבחן ההורים הגדול, משפחה של דוסים. בבית האח הגדול, כולם חולים על הדוס הזה. אין על ינקי, הלוואי שינצח. ולהציק לך באוטובוס, הבן של נורי. כמה אנחנו... אימאלה, זה נורא נורא קשה. מישהו בצניעות נמשכת אחריו החוכמה. מה הכוונה צניעות? לא לחסות, למדוד בסנטימטרים, זה לא זה בכלל, בכלל. אני מכירה נשים בג'ינס וטישורט, מלכות הצניעות, מלכות הצניעות. מכירה נשים מחוסות מכאן עד כאן, וכל כך לא צנועות. מה זה צניעות? אני מתפעלת, אני משתמשת בשפה של מהר"ל, אני מתפעלת ממה שיש לי, ותמיד אחר כך טוב לשמוע מחמאה גם ממישהו אחר. אבל כשכל כולך מתפעלת רק ממה שאחרים אומרים על בעלך ועל הילדים שלך, אין לך עולם. אין לך עולם פנימי. אין לך חיים בכלל. אני עכשיו קוראת מה זה צניעות. אל תעזבו אותי כי זה המריבות של הקיץ. למה את לובשת את זה? אבל אמא, אפשר. אבל אני לא, אמא. בנות ואימהות רבות המוות, ואז מה קורה? זה לא שהבת נהיה צנועה, זה שהאימא גם מתחילה להוריד את כל הבגדים, ואומרת, יאללה, העיקר שנהיה ביחד, איך ימימה אמרה, לקלקל את השורה, ואז גם את, אימא, מתקלקלת. אז בואו נראה את המילים האלה. אל תעזבו אותי, כי זה חוכמה גאונית. בהפטרה כתוב, הגיד לך אדם מה טוב. ומה השם אלוקיך דורש מאמך? שלושה דברים. עשות משפט, אהבת חסד והצנע לכת עם השם אלוקיך. אל תעזבו אותי עכשיו. האחד הוא החסד הגמור, עשות חסד. השני הוא הדין הגמור, עשות משפט. והמידה שהיא ממוצעת בין החסד לבין המשפט, קוראים לה צניעות. אני אסביר. משפט זה מה שחייבים לעשות. כתוב, טק, 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 טק. חסד זה מה שלא חייבים לעשות. וצניעות זה המרחב שבין מה שאסור לגמרי, ואף אחת לא תעשה את זה בעולם, לבין מה שמותר לגמרי. אבל אם זה מותר, את צודקת וזה לא. כי צניעות זה דבר שתלוי קונטקסט, ותלוי אקלים חברתי. את צודקת מאמי, אבל לזה לא באים ככה. אז רק כי את מתביישת בי שיראו אותי ככה פה, אבל בבית אני כן יכולה, ואת מתביישת. יואו, מה אני ענה לה עכשיו? כן מאמי, כן. צניעות היא תלוית אקלים. ואת לא תגיעי ותעשי שיימינג לעצמך, או למי שנמצאת שם, ולא נראית ככה. למה אני מתה על המערל הזה? כי זה אומר שצניעות זה שכל, זה לא טליבן, וזה לא איראן, וזה לא דפוס אחד ואחיד של לבוש. זה יופי, אין לך יפה מן הצניעות, וזה בכל בוקר בחירה רק שלך. כי את יודעת שזה מותר, השמלה הזאת, ואת יודעת שעלייך זה, את יודעת, זה לא. את יודעת שזה מיליון מבטים עלייך. למה את צריכה את זה? למה את צריכה שההוא יסתכל עלייך בעבודה? למה את צריכה את העין הטובה שלו עלייך ואת העין הרעה של אשתו? למה זה טוב? בשביל מה? זה מותר. וזה מצריך את השיפוט שלך, כי באקלים של המשרד שלי זה פשוט לא. אין כללים לצניעות, ולשווא תמדדו בסנטימטרים. כשהבנות שלי היו בסמינר, הייתה מורה לצניעות והיה לה מטר כשהן היו נכנסות. אז הן היו מושכות את החצאית קדימה והיא הייתה מודדת להם. היום זה כבר היו, קוראים לזה הטרדה, אבל אז זה כנראה היה מותר. והן היו מושכות, תמיד הבת שלי מספרת לי שירה, שהן משכו את החצאית פה למטה ואז היא מדדה, ואז הן ברחו ועלו במדרגות והיא ראתה את החצאית פה, עולה, מזרחי בואי בבקשה, את הולכת עכשיו הביתה. זה לא סנטימטרים, זה סנטימטרים בשכל ובמוח. תתחילי להפעיל שיפוט. את לא יכולה מה בא לך, כי יש אקלים חברתי, ואת לא רוצה... בטח. מהמם. 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 מקסים. מהמם. עם השם. אני מסכימה לגמרי, לגמרי. הנקודה האחרונה שאני אומר בעניין הזה של מה ששלו, אז תיזהרי, אל תהי עד הקצה. את יודעת שאת נראית פגז בדבר הזה. אני תמיד מספרת לכם שבחתונה הראשונה שהייתה לנו, אז קניתי סמלה משגעת, מהממת, מחמיאה, נסיכה, קייט מידלטון, עד היום יש לי אותה בארון, ואז דיברה איתי אמא של החתן, והיא אמרה לי, אני לא מוצאת, ואני ככה, ואני לא נראית משהו אחרי לידה, ולא לקחתי סמלה ארוכה, לקחתי סמלה קצרה, פשוטה, ואמרתי, אמא, את לא תלכי עכשיו להוציא את העיניים, בדמעות, תליתי את הסמלה הארוכה שהיא עד היום נמצאת שם בארון, וקניתי סמלה פשוטה, בסדר, פשוטה של ימים המזרחי, קניתי סמלה פשוטה, והייתי כל כך שמחה בחתונה, ואיך הייתי מרגישה מגעיל, אבל כל מה שאני רוצה לבקש משהו מהשם, אני הולכת לארון, מחזיקה את הסמלה, בזכות, סוליקה, צדקת, שיקריב את הזה שלה, זה נורא קשה, זה נורא, נורא קשה לא להיות המקסימום של עצמך, מאוד 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 קשה. זה כל הזמן להשיג את עצמך טיפה בסמך, ביוד ובגימל. נסיגה קטנה, לא להוציא את העיניים לאנשים. נקודה אחרונה היחסים האלה, דיברנו על מה ששלי, עכשיו דיברתי על קשר עין עם מה שיש לזולת, הנחיה משגעת של הגמרא, חזל האומנים בנפש האדם, אל יעבור על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה. לך אין שדה ואין לך בית ואין לך כלום. ואת עוברת ליד השדה שלה, כשהיא עומדת בכמותיה. הכל קם אצלה, הכל. הילדים קמים בבוקר, התבואה קמה, הקמה נמצאת שם, שזה סימן של פרנסה. אל יעבור על שדה חברו, בשעה שהיא עומדת בכמותיה מפני עין הרע. מה הכוונה? מה? התורה דואגת לעשירים? אל תעברי שם, את כזאת מסכנה, תעשי לעין. מה פתאום? התורה לא דואגת לעשירון העליון. היא אומרת, מפני עין הרע שלך על מה שיש לך. כי כשתעברי שם, תחזרי הביתה, וראה עינך בבינך, ובביתך, ובאחיך, ובשיליה היוצאת מבין רגליה. ככה כתוב בכללות. כל מה שיש לך, תסתכלי עליו פתאום בעין צרה. איך, איזה חיים יש לי. אל תעברי שם. את יודעת שאת מתה מהאינסטגרם שלה. את הרי יודעת את זה. ואיך את מנסה להגיד עליה כל מיני דברים. פי, מה זה? לפתיעה, אני יודע הרבה יותר זה. אל תעשי את זה, בנות, זאת הקלה. זה להוריד מהלב סלעים. זה נורא קשה להיגמל ממנה, כי היא הנמסיס שלך. היא כל מה שרצית להיות ואת לא. ואז את מחליטה באקט של נקמה להסיר עוקב, כי אני נורא עסוקה, לזמן מכל השטויות שלך, ונהיית לך שלוות נפש אדירה. למה את עוברת שם? למה? את יודעת שזה אוכל לך את הלב, אז בשביל מה? תקשיבו, יש יחסים מקניים, יחסי משפחה. היא גיסתך, מה תעשי? היא אחותך, מה תעשי? היא נשואה באושר, ילדים מדוגנים שלך, חיות. אין מה לעשות, את לא יכולה שלא להיפגש, להימנע, את לא יכולה. אבל אם סתם אינסטגרם של איזה מישהי זרה, מה את הולכת מחטטת לה? את תחזרי הביתה ותשנאי את כל מה שיש לך. אוקיי? אז מה אמרנו? נקודה ראשונה, קשר עין עם שלי. נקודה שנייה, קשר עין עם שלו. אל תוציאי לה את העיניים במה שיש לך, ואל תוציאי לעצמך את העיניים במה שיש לה. והדבר האחרון, קשר עין איתו. כל הזמן להגיד, ברוך השם בעזרת השם. מה הכוונה? עשיו. רואה את יעקב, איזה ילדים מדהימים, ולא יש ילדים, אמא, מכות. אז הוא שואל את יעקב, מי אלה לך? וחזל אומרים, מי אלה אותיות אלוהים? ילדים כמו אלוהים, מי אלה לך? מיד יעקב אומר, הילדים אשר נתן לי האלוהים בזה. נתנו לי את זה. עין הרע, זה לא שאני לא אראה שאני חכמה, ולא אראה שאני יפה, ולא אראה שרזיתי 10 קילו, אבל אני אדע לייחס את זה למי שהכל שלו. ברצונו לוקח, ברצונו נוטל. אנחנו לא יודעים הרי מה ילד יום בכלל. שום דבר לא שלנו, כלום, כלום, כלום. הצנה הלכת עם השם אלוקיך. כשאת הולכת בחיים האלה את מבינה איך הצניעות היא מתנה, המתנה הענקית, צניעות של המידות ושל המחשבה ושל העיכוב. ההגדרה של מהרה לצניעות היא הדבר שיוצא באחרונה אל הגילוי, הדבר שמתגלה אחרון. איך עושים את זה? איך זוכרים שכל מה שיש לי זה שלו? מתפללים, מתפללים על מה שיש לנו שיישאר, מתפללים בדמעות. אני רוצה להגיד לכם מה כותב הזוהר הקדוש, על זה בלעם לא יכול, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, זה בתי כנסת ובתי מדרש. כשהיא מתפללת, כשהיא לומדת תורה, אני לא יכול עליה. בואו תראו מה זה תפילה. כשהלכתי השבוע למשפחות של האבלים, באתי ממש עכשיו, לכן איחרתי מיד בנימין, במשפחה של הראל מסעוד ביד בנימין. אין לך מה להגיד, כי זה כזה ילד חי, כזה ילד מדהים, כזה... מה יש לך להגיד? הדבר שהכי לא יכולים לומר, וזה לא מנחם אף אחד, זה שיום אחד יהיה תחיית המתים. יופי. בסדר, אני מאמינה בעולם שבא, בעולם הבא. מה יחזיק אותי עכשיו? תסתכלו על הזוהר הקדוש של השבוע בפרשת בלק. תגידי, הצוללת הזאת, שלא מצאו אותה, אפשר להוציא אותה מהים? לא, נכון. שווה לחכות לאיש הזה, המיליארדר הזה שטבע בה? לא, איזה קללה זה הטיטניק, איזה סיפור זה היה. איך רצינו ולא רצינו שימצאו אותם. בואו נדבר על יצרנו הנמוכים. היה לנו איזה שלב שרצינו ככה, יא, הלוואי שימצאו את המסכנים, ומושחתים נמאסתם, בדיוק סיפור הטיטניק. אין להם על מה להוציא את הכסף שלהם. תראו מה כתוב. מה כתוב בזוהר הקדוש. אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. איך תעשה דבר כזה? כי הקדוש ברוך הוא ישיב ויחזיר ויחיה את אלה שנהרגו ונאכלו על ידי חיות רעות בשן. זה בין שיני עריות שזה השונאים שלנו, ויחזיר גם מי שטבע במעמקי הים. ויש לנו לשים לב לאמונה שכל דבריו הם אמת ואמונה גדולה, הגם שזה דבר גדול ופלא עצום שהקדוש ברוך הוא יכול לאלו שנאכלו בין שיני חיות ולאלה שטבעו במצולות. אך כיוון שהשם אמר ככה שיהיה לעתיד לבוא על ידי הנביאים, צריך להאמין בזה. יופי, ימים התודה. בתחיית המתים הם יגיעו. אבל, אומר הזוהר הכל כך אנושי, כיוון דברנש דחיק ליבה. את תגידי לי שיבוא המשיח ויחיו המתים, אני מאמינה בזה באמת, אבל הלב שלי דחוק. מה זה לב דחוק? אני רוצה עכשיו. זה צורך דוחק. אני רוצה לראות אותו עכשיו. אני רוצה לחבק אותו עכשיו. כיוון דדחיק ליבה. ברנש, מה יעשה? ואומר, מי יודע לך מה שנין ולך מה זמנין ישתלם דד איהו כך? מי יודע עוד כמה שנים וכמה זמנים החזון הזה ישלים את עצמו, וזה באמת יקרה כמו שאמר הנביא? וכשהאדם במיעוט הדעת והיכולת יתפלל בדמעין סגיעין, אם את יכולה, כשאת מסתכלת ואומרת זה עוד כל כך הרבה זמן, כמו שבלעם אומר, אשורנו ולא קרוב, ממי, עד שהאהבה שלך תבוא, פי, מה תעשי? תתפללי, ואם יוצא לך בתפילה דמעות, באותו רגע, אני אסביר, קודשה בריחו, אז עיר נהורה, אני אסביר, וכמית קדושתה לגבי דברנש למעבד ראותה. אני אסביר. כשאת מצליחה לבכות, כי את אומרת, אני לא מצליחה לראות את זה ימימה, ואני גם לא מצליחה לדמיין אותי בחופתי, בחופתה, בשמחתה, שיש לי פרנסה, שכל החובות שלי ייגמרו. תתפללי בדמעות באותו רגע. שאת בוכה בדמעות, הקדוש ברוך הוא, הזעיר גרמה, מקטין את עצמו, קטן קטן, מקמת את עצמו, בא לשבת לידך, ונותן לך יד. ואת לא מבינה למה, כשאת יוצאת מהכותל, או מקבר רחל, או משמואל הנביא, או ממערת המכפלה, או מרבי שמעון בר יוחאי, הרי לא קיבלת מה שביקשת, נכון? תחיית המתים לא קרתה, נכון? הילדה הזאת עוד לא מצאה את עצמה, נכון? אבל כשאת מצליחה לבכות, יוצאת ממך עין הרעה על החיים. החיים שלך ועל עצמך ועל חוסר ההצלחה שלך. ומי נכנס לך עכשיו לעיניים? הקדוש ברוך הוא שמקטין, מקטין, מקטין את עצמו לממדייך ואומר, אל תדאגי, עיניים שלי. ובאותו רגע כל הכללה שיש לך בחיים מתהפכת לברכה. פתאום את מאמינה שמבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. וזה עניין התפילה, שלא הצליח בלעם לקחת לנו התפילה. והעיקר הוא שיאמין שהקדוש ברוך הוא שומע כשאומר בפיו נוסח התפילה. גם אם את לא מבינה מילה, פרק תהילים שלא בא לך עליו בכלל. ובוכה, מיד הוא נענה, הוא לא יראה אולי מיד את מילוי בקשתו, אבל הוא מרגיש איך נעשה סבלו תועלת לכללות העולם, ואיך לאט לאט מכוון הקדוש ברוך הוא את השפע לטובתו ולכיוונו. איזה יופי. אנחנו צריכים להתפלל, צריכים להזליג דמעות כדי שנתנקז מכל הרע שאני חושבת על עצמי, ולפעמים בצדק, ופתאום השם מתקמת ומתקטן ואומר, אפשר לשבת לידך רגע, אפשר להחזיק לך את היד רגע. שאלתי לפני שהלכתי לנחם אבלים השבוע, שאלתי את בת גלים שער שהייתה פה, שהבן שלה גלעד נחטף ונרצח, אמרתי לה, בת גלים, מה הכי רצית לשמוע כשהיית ככה? אז היא אמרה, קודם כל רציתי שתבואי, שתחזיקי לי את היד, זה היה. ודבר שני, רציתי שתגידי לי שאני אקום מזה. רציתי שתגידי לי שאפשר לקום מזה. ואני תמיד אומרת לבנות שעברו תקיפה גופנית נוראה, לנשים שעברו שכול נורא, ימימה, יוצאים מזה? ואני אומרת, לא. אבל יוצאים עם זה. ואת יוצאת עם זה לחיים, ויש לך שכל שאין לאף אחת בעולם. ויש לך יכולת לאסוף רסיסי בני אדם, ולהגיד מה טוב הוא, מה טוב הוא האנשים האלה. ויש לך יכולת לתת עצה, ויש לך יכולת להזעיר, להקטין ולכמת את עצמך לממדיה של זאת שנמצאת בהכי קטנות עכשיו, ולגלגל אותה מצחוק. באחת השבעות מישהו שהיו לו מלא כוונות טובות עלה ואמר, תקשיבו, האמת שהאבל שלכם מתחיל אחרי השבעה, והשבעה זה כמו הרדמה. הוא באמת התכוון לטובה. ואתם אחר כך תצטרכו להתמודד, והחגים זה הכי קשה והשבתות זה הכי קשה. די! אבל ימימה זה האמת, נכון, ברוך דיין אמת. אין לך מושג כמה ידונו אותנו על האמת הזאת. תיזהרו כל כך. ומה? בסוף הן קמות? כן. והן עומדות? כן. והן שומעות עצמן צוחקות? כן. ואם יש משהו שבנות, אני אומרת את זה כל שבוע, אבל לא אכפת לי, אם יש משהו שבנות שנפגעו פעם, בגוף ובנפש, מפתחות, זה חוש הומור מגלגל. למה? כי מה זה חוש הומור? חוש הומור זה יכולת לצאת מהסיטואציה ולהסתכל עליה מבחוץ ולהגיד עליה משהו מצחיק, נכון? כשחווית, לא עלינו, לא עליכם, את החוויה הזוועתית הזאת, התנהגת בדיוק בכלים של החוש הומור. אני לא כאן. אני מחוץ לסיטואציה. מה שקורה עכשיו לא קורה לי. זה בדיוק הכלים של חוש הומור. בדיוק. זה יכולת שמפתחים אנשים שידעו פעם לנתק את עצמם מהזמן ומהמקום ולהביט בזה מבחוץ. בטח שתקומי, כמו עוף החול תקומי, ושום עין רעה לא תוכל לך, ורק תראי כל הזמן את החיים שלך בתלת מימד המדהים הזה, קשר עין עם שלי, קשר עין וזהירות צי עם מה שיש לה או אין לה. והכי חשוב, קשר עין. עם זה שהכל שלו, ואם הוא ברא אותי, הוא בטח לא עשה טעות כזאת גדולה, נכון? הרי הוא אלוהי. אז הוא לא יכול כל כך לטעות. אז ימימה, למה הוא עושה דברים לא מושלמים? כי ימימה אמרה בשיעור שאסור להיות מושלם, אחרת נעשה לו עין. אז לפעמים יש לו כל מיני, אבל הוא עושה בכוונה, כדי שלא נסתכל עליו בעין רעה. אז אני רוצה לברך אתכם, שיהיה לכם שבוע מלא באהבה למה שיש לה, בעזרת השם, ובפרגון למה שיש לה, ובאהבה ענקית למה שיש לו. אוהבת אתכם מלא.